טוב. ובכן, התחלנו אתמול בפרק כ"ו, הפרק עוסק במעכב הגדול הראשון, שבלי לטפל בו באופן בסיסי יסודי, אי אפשר להתקדם בכל הסוגיה של עבודת השם. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. הרחבנו זמן עמוק וארוך בסוגיה של המנגנונים, המנגנון של הקרוב, המנגנון של המאוד. וכאן פותח הפרק בידיעה. יש לכוח החיובי את היתרונות שלו. אבל כיוון שיש מאבק, ובמאבק ישנם שני צדדים, צריך לדעת כלל, שבמאבק, אם המתאבק האחד מגיע בכבידות, הלשון שלו היא בעצבות, זה הפן האחד שעליו אנחנו מדברים היום, או בטמטום הלב. זה יהיה הפן השני, שאליו ניכנס בפרקים הבאים, הוא בעצם הפסיד מראש. גם אם יש לו יתרונות. היתרונות שלו אינם רלוונטיים בכלל, מפני שהוא הפסיד מראש. החלק הראשון של הפרק, אולי ברשותכם נקרא אותו רק במילים, בלי להסיף עליו עוד מילה אחת מאתמול, כי הרחנו בו אתמול. החלק הראשון של הפרק הוא שלילה טוטלית של כל ערך חיובי בעצבות. אבל מתוך זה הבנה איך העצבות האמיתית, שהיא הפוכה לגמרי ממה שאנחנו קוראים עצבות, יכולה להיות הגורם המעצב את השמחה האמיתית. ההתייחסות לזה נמצאת בחלק הראשון של הפרק, אתמול דיברנו בו, אנחנו רק נקרא אותו שוב, ואז מגיעים לחלק השני שאליו אנחנו צריכים להיכנס עכשיו, איך אפשר להתחיל בכלל להתרגל למילון המחשבתי הזה. ברם, תחילת הפרק. כגון דעת צריך לעודוי כלל גדול. כי כמו שניצחון, לנצח דבר גשמי. כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה להפיל זה את זה. המשל הזה הוא לא רק משל, הוא כל התפיסה של הנפש האלוקית והנפש הבהמית. זה לעומת זה, זה לעומת זה. יעקב ועשיו, לאומי לאום יאמץ. ההבנה שרבקה צריכה לקבל עם עצמה, שזה לא שני גויים ללא שיג ושיח. אלא יש כאן מאבק, ואתה צריך לקבל את המאבק כחלק מהחיים החיוביים ביותר שיש. בהמשך הפרקים הוא ידבר על ההנאה שיש במאבק עצמו. זה יהיה בחלק מהפרקים האלה. כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה להפיל זה את זה. הנה, אם האחד הוא מתאבק בעצלות וכבידות, ינוצח בקל ויפול. גם אם הוא גיבור יותר מחברו. ככה ממש בניצחון היצר. אמנם יש ליצר הטוב יתרונות שעליהם דיברנו בהרחבה, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, נכון? הקדוש ברוך הוא עוזרו בכל יום, יש יתרונות שעליהם הרחבנו, שאין ליצר הרע, אבל אי אפשר לנצחו, אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות. העצלות והעצבות הם ביחס של סיבה ומסובב. העצלות והכבדות נמשכות מהעצבות וטמטום הלב כאבן. העצלות איננה היסוד. שאלה מאיפה היא באה. לפעמים זה נראה כאילו עזוב, סתם לא בא לי. זה בא מאיזושהי עצבות. העצבות והעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן. בעיקר הסוגיה שנקראת טמטום הלב, שהיא סוגיה שלמה, הוא יטפל בפרקים הבאים, אנחנו לא נכנסים אליה עכשיו, בעצבות מטפלים עכשיו, נזכיר במילה, העצבות היא מה שלא מאפשר לי את הכוח לפעול. היכולת לפעול, נגמרת. הטמטום הלב הוא מקום אחר לגמרי. הוא נחות בהרגשה. יכולת להרגיש. אני פועל. אבל הכל מכני. ושם אני לא נכנס עוד עכשיו. כי אם, איך אפשר לנצח בכלל במאבק? כי אם בזריזות, הזכרנו, חמושים נקרא אצלנו באונקלוס מזורזים. כי אם בזריזות, הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. זה הנחת יסוד. כדי לנצח במאבק צריך זריזות. זריזות נמשכת משמחה. וזה בא, שכוח, וזה בא משמחה ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. הרעיון הוא נפלא, זאת הצהרת פתיחה, אבל איך אפשר להגיע להסרה, או לא הסרה, טהרה. הסרה זה אני מסיר ושם את זה שם. טהרה זה בכלל לא, אני נטהר לחלוטין מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. עכשיו לא מדובר על העצב, על הדאגה. הוא מסביר. לפני שהוא נכנס לאיך עושים את זה. חלק א' עוד לא עוסק באיך עושים את זה, וזה יעסוק חלק ב' שלה ואנחנו נכנסים היום. חלק א' עוסק בקושיות על ההצהרה. ואולי אני מסכים איתך בהצהרה הזאת, אומר התניא לעצמו. ומה שכתוב בכל עצב יהיה מותר, אתמול הרחבנו בהבנת הפסוק בפנים במשלי, ומשמע שיש יתרון גם לעצבות במצבים מסוימים, פירוש שיהיה איזה יתרון ומעלה מזה. הפסוק הוא בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתיים אך למחסור. אז שים לב, הוא אומר, התקבולת היא לא רק מותר במובן של יתרון או שלילי במובן של חיסרון, אלא יש כאן משהו אחר בתקבולת. העצב יביא בעתיד לאיזשהו יתרון. אבל הצלע השנייה של הפסוק מדברת על משהו שהוא שלילי עכשיו. זאת אומרת, איזה יתרון מצא החכם במשלי בעצב, מה שיווצר ממנו בהמשך. וכל עצב יהיה מותר. פירוש שיהיה איזה יתרון ומעלה מזה, מהעצבות. איזה? הנה אדרבה מלשון זה משמע שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה. רק שיגיע ממנו איזה יתרון. הסבר. והיינו שמהעצב תבוא השמחה האמיתית והשם אלוקיו, הבאה אחר העצב האמיתי. שאלה א' היא, האם אני שולט בעצב או שהעצבות שולטת בי? העצב האמיתי הוא דבר שקודם כל היסוד הראשון הוא אני שולט לא רק בו, שליטה מלאה, אלא אני גם שולט בזמנים שלי. השמחה האמיתית והשם אלוקיו הבא אחר העצב האמיתי לעתים מזומנים. זה א', ועל מה? הרי אמרת שכל נדנוד דאגה ועצב בעולם הם שליליים, אז מה זה עצב אמיתי? על אבונותיו, כלומר לא על מילי דאלמה בכלל, זה מבחן א', האם אני עצוב מהמצב הרוחני שלי, על אבונותיו, במר נפשו ולב נשבר. כאן נדבר על המושג לב נשבר, ועוד נדבר בפרקים על המושג מר נפש. אצלנו המושג מר נפש הוא מושג מאוד מאוד כאוב. מרירות נפש, מר נפש. בפרקים הבאים ידבר התניה על הטעם המר. הוא יתעסק בטעמים. כמה עומק יש בטעם המר. מה עושה המרירות? אבל לזה הוא ידבר בהמשך, עוד לא עכשיו. שעל ידי זה, כלומר על ידי לב נשבר, זה הנושא שלנו, על ידי שברון הלב, נשברה רוח הטומאה וסיטרה אחרה. ומחיצה של ברזל המפסקת בינו לאביו שבשמיים, כמו שכתוב בזוהר על פסוק רוח נשברה, זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה. ושוב חזרנו אתמול לפרק נון א' בתהילים בניתוח של האדמור הזקן בפרק, שכל עניינו הוא איך אני מגיע להתרסקות שאני מוביל אותה, תגלנה עצמות דיקיתה, למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבה, ואני תופס שהחטא שלי הוא לך לבדך חטאתי. פגמתי באין עוד מלבדו. נתתי יש, נתתי ישות, נתתי מקום לקליפה. בסדר? נתתי מקום לסתרא אחרא. וכשנתתי מקום לסתרא אחרא, אז אני כדי להגיע לשמחה האמיתית שתבוא בפרק, השיבה לי ששון אישך, לב טהור ברע לי אלוהים, רוח נדיבה תשמחני, תגלנה עצמות דיקיתה, כדי להגיע לשם אני עוברת הרב כבסייני מאבוני ומחטאתי תהרין. תחטאיני ואזוב ואתהר, תכבסייני ומישל לגלבין. אמרנו פעם, זה קיבוץ עם תוכנית הרתחה. זה תוכנית שלמה שכולה בנויה בעצם על הרעיון שאמרנו עכשיו. העצב האמיתי שמביא לשמחה האמיתית בהשם. הוא מגדיר את זה יותר. וזהו טעם הפשוט לתיקון האריז על לומר מזמור זה. יש טעמים נסתרים שמופיעים בתיקון חצות. אמרנו, תיקון חצות הוא כל התיקון, תיקון רחל ותיקון לאה, שעניינו הוא ההתרסקות, החורבן, אבל האישי גם. המקום שלי בתוך החורבן הכולל. העבירות, הערורים, הקשיים. אבל בסוף תיקון חצות, זה מה שמופיע, שמי שזוכים, זוכים לזה, פונים ללימוד שלאחר תיקון חצות. דובר פה בעיקר במי שהיו מתעוררים לתיקון חצות, ואז מתחילים את יומם. ומתחילים את הלימוד שלאחר תיקון חצות. בסוף התיקון תיקן הארי לומר את המזמור הזה, את מזמור נון א'. אומר התניא, זה לא רק חלק מהתיקון, אלא זה הסיום של התיקון, של הכביסה, שמביא עכשיו לשמחה האמיתית שבאה ללימוד שאחר התיקון. זהו טעם הפשוט לתיקון האריזה לומר מזמור זה אחר תיקון חצות, קודם הלימוד. כדי ללמוד בשמחה אמיתית בהשם הבא אחר העצב. ומתי הוא העת המזומן, העת הקבוע? זה הזמן שאתה קובע לעצמך בתיקון חצות. באיגרת התשובה, התניא אומר לאדם לקבוע לעצמו, ושאם הוא לא יכול לעשות זה כל יום, יעשה את זה פעם בשבוע, יעשה את זה, יש במקומות בחב"ד שקובעים לעשות פעם בחודש עם עצמו, שיקבע לעצמו את הזמן. יש בחינה מסוימת של זמן של כל יום, קריאת שמע על המיטה, שהוא הזמן שבו אתה קובע את זה. ויש את הזמן שבו אתה קובע לעצמך את ההתעסקות, הוא ידבר על זה בסוף הפרק יותר, ואתה בריסוק שיכול להגיע אליו רק אדם בכזאת שלימות, אתה בעצם עובר את תהליך הכביסה של השמחה האמיתית. שיש לשמחה זו שבאה אחרי העצב יתרון מהשמחה הרגילה. גם השמחה הגדולה ביותר בעולם, אדם שמח בשמחה הכי גדולה, בחתונת ביתו, הוא שמח. אבל שמחה שבאה מתוך כביסה, שמחה שבאה מתוך ברור אמיתי, יש לה יתרון כיתרון האור הבא מן החושך דווקא. כמו שכתוב בזוהר על פסוק וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך, והזוהר מסביר שאין הכוונה שהאור יותר טוב מהחושך, או שיש באור מעלות שאין בחושך, שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, מדברים שדיברנו, אלא הכוונה היא לעוד משהו, שהאור הבא מתוך החושך הוא יותר מהאור שלא בא מתוך החושך. כיתרון האור הבא מן החושך. בסדר? מה שקראנו הרבה פעמים, אור חוזר וכו'. עיין שם ודי למבין. והוא מסיים את החלק הזה, ומקרא מלא דיבר הכתוב. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. בסדר? ונודע לכל פירוש האריזה על פסוק זה. גם הפסוק הזה עסקנו, הרחבנו אתמול, וה... רמב״ם שמדבר שהפסוק הזה מתאר בעצם שכל הפורענות מגיעה לא מפני שלא קיימת את עבודת השם, אלא קיימת אותה שלא מתוך שמחה וטוב לבב. והמשמעות של זה, אומר הארי, שכשם שעבודת השם שלא מתוך שמחה היא דבר שהוא שלילי, כך גם אתה צריך להבין שעבודת השם מתוך עצבות גורמת רע, לא רק לא גורמת טוב, היא גורמת רע, היא מייצרת מציאות רעה. בניגוד לעצב האמיתי שמביא לשמחה האמיתית, שהוא לגמרי הפוך מהעצלות והעצלות שבאים מיסוד האפר, מיסוד אי השליטה. חלק השני של הפרק, שקראנו את מילותיו אתמול, ואנחנו מתחילים אותו עכשיו, הוא החלק שבו האדמור הזקן נכנס לשאלה של איך בכלל אפשר להגיע למציאות הזאת. איך מגיעים למדרגה כזאת. גם החלק הזה הוא עדיין במסגרת הצהרת הכוונות. הפרטים, העצות, הממשיות, תינתן המאה החלק השלישי של הפרק ובשני הפרקים הבאים. והנה עיצה הייעוצה. העצה הייעוצה זה לא רק איזו מילה העצה הייעוצה, אלא העצה הבסיסית של הכל. עוד לפני שנכנסים לפרטים. היסוד של הכל, העצה הייעוצה לטהר ליבו. מכל עצב ונדנוד דאגה ממילי דאגה. ואפילו דאגות שנובעות מבני חיי ומזונים. הפתיחה הזו היא פתיחה פשוטה, היא חוזרת לכותרת, מה שהוא אמר בכותרת, שהעניין הוא לחיות בזריזות שנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנות דאגה ועצב בעולם. זאת באמת נראית דרישה שקשה להבין איך אפשר להגיע אליה. לכן אמרתי שיסוד השמחה, שאולי הוא יסוד היסודות בכלל, אנחנו מדברים עליו ומנסים להבין אותו, מנסה להתברר פה עכשיו בעומקים מדהימים, בלי לטייח. כשהוא אומר בני חיי ומזוני, הוא מתכוון להגיד, ישנם בעצם שני סוגי דאגה, באופן כללי, ואנחנו בדרך כלל מתעלמים מהמושג בני חי ומזוני כדאגה שלילית. אני אסביר. ישנו סוג של דאגה ממה שנקרא כאן אצל התניא מילי דאלמה. מה זה סוג של דאגה ממילי דאלמה? אני דואג בגלל שאני לא נראה יפה מספיק. אני דואג בגלל שאני לא בריא. אני דואג בגלל שאין פרנסה. אני דואג בגלל ש... וכו' וכו' וכו'. מילי דאלמה. לזה יש פן שאנחנו רואים אותו כלגיטימי לחלוטין, הפוך. אנחנו אפילו אומרים שמישהו שלא דואג לזה הוא לא בסדר. בעני חי ומזוני. אתה צריך לדאוג לילדים שלך. אתה צריך לדאוג לחיים שלך. לבריאותך. ואתה צריך לדאוג לפרנסתך. מזוני. יש לזה פן שכל אחד מאיתנו יגיד שזה לא בסדר שאתה מתעסק בשטויות האלה. זאת אומרת, האם אתה דואג, שכחבות, האם אתה דואג מתקרת הזהב שנפלה? כלומר, כל אחד יודע שבציר, על הגרף, יש דברים שאותם הוא רואה כלא רק לגיטימיים לדאגה, אלא אוי ואבוי אם אתה לא דואג. יש דברים שהם כבר הם... סתם מחלה, מותרות, טירוף, לחץ, כפייתיות. עכשיו בתוך הציל הזה יש רבבות מדרגות. במילי דאלמה זה מה שאמרנו הרגע. גם במילי דשמיא אותו דבר. אני יכול לדאוג באמת מאבון נורא שאני לא יוצא ממנו. מהרהור מסוים שלא עוזב אותי. ויכול להיות שאני סובל מכפייתיות כזאת או אחרת, שזה שמות מוגדרים. וצריך לטפל בזה אחרת. אומר התניא, אני עכשיו לא נכנס לשאלות היסודיות הפסיכולוגיות האלה. אני נכנס לשאלה הבסיסית. יש לי טענה. הטענה שלי היא, כל דאגה, בשל היותה דאגה שאתה לא שולט בשליטה מוחלטת, היא שלילית. שלילית. כל דאגה, כלומר כל נדנוד דאגה ועצב, בבני חי ומזומי, הוא שלילי. התניא הוא האחרון שאומר, ולכן לא ללכת לעבוד. אוהו. אתם זוכרים את החלוקה הבסיסית בין ייחוד התתה לייחוד העילה? לפני שמתחילים? החלוקה הבסיסית. החלוקה הבסיסית היא החלוקה הבאה. כולנו בנויים עליה כל התניא. באמת, העולם הוא אין עוד מלבדו. אין כלום. זאת האמת בייחוד העילה. זאת האמת האמיתית. אנחנו אין. כל מה שכאן הוא אין. כדי להסביר את זה לעצמנו, אנחנו אומרים, הוא יכול להיות אין מחר. הוא אין עכשיו. ותורידו את המילה עכשיו ומחר, כי גם עכשיו והמחר זה דבר נברא. אז באמת האמיתית, אנחנו אין. ומה יש? יש את אין עוד מלבדו. אילו היינו יודעים לחיות כך, אז במקום לקרוא לעת הזאת יש מאין, היינו צוחקים מעצמנו, ואומרים שהגיע הזמן להבין שזה אין, מי יש. ושאנחנו פשוט, יש גבול גם לטיפשות. אז מבחינת הייחוד העילה, זה אין, מי יש. לא זה, אני. המדינה שלי, העולם. יצחק אבינו של אברהם אבינו. הכל. העוקד והנעקד והמזבח. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי שזה יש מאין. הוא לא אמר לי שאני טועה. יש מאין, פירושו בעברית, זה אני תופס. אתם רואים שאני תופס. אני תופס. אני תופס. וככל שאני עולה יותר, לית מחשבה תפיסה. זה יש, נתפס, מאין. בלתי ניתן לתפיסה לעולם ולעולי עולמי. סתימה מכל סתימים. לא סתום כי אני לא מבין, אבל כשאני אגמור את הדוקטורט אני אבין, אלא סתום ממשה רבינו וסתום מהמלאכים וסתום סתום מכל סתימים כאילו ידעתי והייתי. בעולם היש, מאין? המשמעות היא שאני צריך לקום בבוקר ולעבוד, ולהביא אוכל לבני ולבני ולחיי ולמזוני. ולשמוח, ולהסתכל על היש, ולתת לכל יש את המשמעות שלו. וכוחו של האדם זה לדעת את שני הדברים האלה ביחד. נתניה, באחד המאמרים הראשונים, יש הגדרה, הגדרנו אותה רק בזמן האחרון. כי אל דעות השם, ולא נתקנו עלילות. הפירוש הפשוט, כי אל דעות השם, השם יודע הכל. אבל דעות זה ברבים. שתי דעות. כשאני אומר שיש דעות בנושא, אני אומר דעתי, לעומת דעתך. כשאני אומר, בנושא הזה ישנן דעות, אני לא מתכוון להגיד יש דעה באופן כללי. מה זה אל דעות? אל זה חסד. חסד אל כל היום. זו הבחינה שמתבטאת בשם הזה. אל דעות הוויה. אל דעות השם י' כ' ו' כ'. חסדו של הקדוש ברוך הוא זה שהוא מכיל ונותן לנו להכיל. מכיל זה מילה שלנו, מילה בכלל לא שייכת, אבל אני משתמש בה. שהוא נותן לי את האפשרות להכיל שתי דעות הפוכות, את ייחוד העילה ואת ייחוד התתה. אני יכול בתוכי לדעת שאני עין יש, וזה רק ייתן לי את העוצמה ואת הכוח לתפוס שבממה לכל אלמין, בעובדתיות שלי אני צריך לפעול בעולם שלי יש מעין. זאת הנחת יסוד שהתניא לא חוזר עליה כאילו במילים שלו פה, אבל היא הנחה הבסיסית לסוגיה שעליה אנחנו רוצים להיכנס לה. שמחה. נתחיל מפה. והנה עיצה הייעוצה. לטהר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה. כל מילה בתניה היא מכוונת. כשכתוב לטהר ליבו, זאת אומרת שהוא סבור שנדנוד דאגה מטמא את הלב. זה לעומת זה. נדנוד של דאגה מטמא את הלב.
נדירה, והוא משתמש
במצב
כל כך
רציני, במילה
כאילו, אנחנו לא
מזינים להגיד. היא כלום. נדנות זה כאילו צריך להרחיק את זה לגמרי. נודניק זה נידה, היא גם אומרת, זה לנדות. זה טוב. והנה, חזק, והנה עיצה יעוצה. לתאר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה ממילי דאלמה. מילי דאלמה, זוכרים? לא מילי דשמיה. אלא מי לדען? לא מצב כפייתי לא בריא, ממה מי אפילו בני חיי ומזוני. מה מי דואג? אין פה אוכל עכשיו. מבני חיי ומזוני. מודעת זאת לכל. מודעת זאת לכל בתרגום פשוט, ידוע הדבר לכל אחד. אבל מודעת זאת לכל, הכוונה היא, כולם יודעים להגיד. אבל הכוונה בעומק, זה יכול להתחבר לכל אחד מאיתנו. אני מדבר פה על תביעה שמצד אחד היא אולי של צדיקי הצדיקים בעולם. אבל היא ברמה מסוימת יכולה להיות קיימת בי ובך ובכל אחד מאיתנו. מודעת זאת לכל, מאמר רבותינו, זכרם לברכה, כשם שמברך על הטובה, מברך על הרעה. אלה דברי חז"ל, דברי תנאים, משנה, שכשם שמברך על הטובה, כך מברך על הרעה. שואלים חז"ל בגמרא, כשם פירושו טכנית, אותה ברכה? הרי אנחנו יודעים שלא. על הרעה מה מברך, לא עלינו שמע שמועה רעה, ברוך דיין האמת. ועל הטובה מה מברך? הפוך, שהחיינו וקיימנו, הטוב והמיטיב. אז ודאי שזה לא כשם. ופרשו בגמרא, אז מה פירוש המילה כשם? והיינו, אומרת הגמרא, לקיבולי בשמחה. לקיבולי, פנימה. לקבל בעברית, זה לא רק לקבל את המפקד שנכנס. לקבל בעברית זה לקבל, להכיל, לקיבולי בשמחה. כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית. שתי המילים האלה הוא כבר אמר מה הוא רוצה לעשות, ועכשיו הוא הולך לשם לאט לאט. התניא לוקח אותנו עכשיו למדרגה שאנחנו לא רגילים אליה, אני לא הייתי רגיל אליה. מי תצטרך להגדיר, ישנן, אני חושב, שלוש מדרגות בהתמודדות עם האיסורים, עם קבלת הרעה בשמחה. שלוש מדרגות שמופיעות ומנסות להילמד. להילמד, להתברר. המדרגה הראשונה מדברת על הרע כמכשיר לטוב. זה יבוא לטובה. קוראים את הביטוי? זה יבוא לטובה. המדרש הכי קלאסי אליו, הסיפור של רבי עקיבא עם התרנגול והחמור והנר. זוכרים? מדרש ידוע, 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 שרבי עקיבא הולך למקום אחד, ולוקח איתו חמור ותרנגול ונר, כדי שיהיה לו נר לקרוא, ושיהיה לו את התרנגול שיעיר אותו לעבודת השם, והכל לחיוב. הכל, זה הא' ב', זה הבסיס שלו. זה לא נקרא שם גמזו לתורה, זה כל מי דאביד רחמנה לתו אביד. ואז הולך רבי עקיבא, מגיע לעיר אחת, לא נותנים לו לישון, לא נותנים לו שום דבר. והוא אומר, כל מי דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה. הוא ישן בלילה, סיפור ידוע, הוא ישן בלילה ליד העיר, ומגיע האריה ולוקח את, את החמור, והרוח מחווה את האש, והחתול לוקח את התרנגול, והוא אומר על כל אחד ואחד בכל שלב, כל מי דאביד רחמנה לתו אביד. אבל אין אור, אבל אין. בלילה מגיע גייס לאותה עיר, ולוקח כל מה שיש, ו... ואז הוא אומר, תארו לכם שהיו רואים את האור. או שהחמור היה קיים, או שהתרנגול היה קורה. הוא שאמרתי, כל מי דאביד רחמנה לתו אביד. הפירוש היסודי הפשוט הוא, אומר כך, הרב כשלעצמו הוא רע, אבל הרע הזה מבחין טוב. זו הגדרה של הבעל שם טוב. מהרע הזה יצמח טוב יותר גדול. בדיוק. בדיוק. עכשיו אני מבחין, לכן זה הבחנה. עכשיו אני מבחין, כלומר הרע הזה בא לי, מצוין, הרע הזה בא לי כדי לעזור לי להבחין בטובה שתבוא. הרי לא הייתי שם לב בכלל לטובה. איך אני יכול לשים לב לטובה? הרי כל לילה יש באיזשהו מקום משהו קשה שקרה, והוא לא קרה לי. ואני קם בבוקר ולא ספרתי אותו. אבל התרמגול הזה גרם לי לספור אותו. הנר שקבע גרם לי לספור את המבזק האחרון, לא כעוד מבזק, אלא כמשהו שמשמעותי לי. הרי בעולם היש אני חושב שאני מנהל את הכל. אבל אני יודע שאני חי בעולם האם. אז זה עשה לי משהו כדי שאני אגיע מהרע לטובה. זה הבחנה אחת. זה עדיין לא הפך את הטוב, סליחה, את הרע לטוב. הרע הוא רע מבחין טוב. יסוד עצום. זה עבודת חיים. יש עבודה שנייה. היא עוד לא נמצאת במילים שאמר התניה. התניה אמר עד עכשיו כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית. זאת אומרת שלדעת התניה יש טובה נגלית ונראית. ויש טובה, נו?
נסתרת.
איך קוראים לרע אצל התניה? טובה נסתרת. זה לא התרנגול. התרנגול של רבי עקיבא, הנר של רבי עקיבא, הוא לא טובה נסתרת. הוא רע שמבחין טוב. הוא רע שעוזר לי לראות את החיים. שכוח, לא הייתי יכול לראות את החיים בלי זה. הוא רע להבחנה.
אמת מידה.
אמת מידה. שינוי חיים, תפיסת עולם. לכן אני אומר, זה לא מדרגות במובן של טוב, זה עד גיל שבע. זה מגיל, זה גם ל-700 שנה הקרובות עבודה יפה. ועקיבא גם, עבודה מצוינת. יש בחינה שנייה. אבל התניה הולך לבחינה השלישית, כי הוא מחפש את השורש. בחינה השנייה אומרת, אתה לא מבין. גם הרע עצמו, גם הרע עצמו הוא טוב. הרע עצמו הוא טוב. ואתה לא מבין את זה.
שבעצם זה סיפור אחר מהסיפור של עקיבא.
זה סיפור אחר לגמרי מהסיפור של עקיבא. אתם יודעים איזה סיפור זה? זה הסיפור של נחום איש גמזו. נחום איש גמזו זה הסיפור המפורסם, הוא רבו של רבי עקיבא. נחום איש גמזו, אני קרא נחום איש גמזו, כי היה אומר על כל דבר גמזו לטובה. הסיפור המפורסם של נחום איש גמזו, הוא שנחום איש גמזו יוצא כדי לרצות את אותו קיסר שם, את אותו שליט באיזו עיר שרוצה לגזור גזירות רעות על היהודים, ומחפשים מישהו מלומד בניסים, שילך ויציל אותם. שולחים את נחום איש גמזו, שהוא איש מלומד בניסים. קבור בצפת. לא בבית הקברות בצפת, בעיר עצמה. ושולחים את נחום איש גמזו. נחום איש גמזו יוצא ולוקח איתו, כמובן, קצת יראת שמיים, כלומר, פיק מלא יעלומים. שהוא גם משכנע את היצירה הזאת. הקיסר הטוב. הוא לוקח איתו ארגז מלא בשוחד כדי לשלם ולשכנע אותו שלא יעשו כלום ליהודים, לדבר איתו. מלומד בניסים, אני בא מצד האין, אבל אני גם בא מצד היש, אני חייב להשתדל. בלילה הוא ישן באיזה מלון כדי להמשיך. כנראה שמי שרואה אותו למטה מבין שבקופסה הזאת יש דברים טובים. כן? והוא רוצה להתחזק. מבין שיש דברים טובים. ובלילה הגנב הזה מחליף, מוציא את הקופסה, מוציא את כל תחולתה, וממלא אותה אפר. כדי שכשנחום יקום, מבחינתו זה יהיה אותו דבר. נחום יש גם זו מגיע, ולוקח בבוקר את הקופסה, ורואה, בסמצוין, והולך איתה. הוא מגיע אל הקיסר, והוא בעצם מגיע עם קופסה מלאה אפר. הגזירה כמעט כבר עומדת להתרחש, המתח הוא עצום, אבל משכנעים שבכל זאת תקבל את היהודי הזה שבא, אולי הוא רוצה לדבר איתך משהו, אני יודע, הוא מגיע, ואחרי שהוא מתחיל לדבר כמה מילים, הוא פותח את הקופסה עם העירת שמיים, והכל עפה. טוב, המתח הוא עצום, כל מה שרצינו לגזור הוא עוד כלום, וצריך להכפיל, וצריך... ואז הציע לו מישהו שם מבין כל האנשים שנמצאים שם, תשמע, לפני פשוט תעשה הכל. אבל הרי חוץ מהבעיה של היהודים, זה ודאי הבעיה של העולם היהודים. זה אין שאלה. זה ברור, זה הבעיה של העולם, זה הבעיה של הכל. של החלל, של היקום, של הכל. אבל יש לנו הרי עוד בעיה קטנה אחת. יש מדינה אחת שם שהיא גם אויבת. אולי, אחרי זה נערוך את היהודים, אם לא היום בקדנציה הבאה, יהיה מי שירש אותנו בזה. אבל אולי בינתיים, השתמש באפר הזה, כי אלה יש להם פטנטים. יכול להיות, אלה בנים של אברהם אבינו, הם זורקים כל מיני דברים, יוצאים חיצים, זה מוזרים האנשים האלה. אולי זה פותר את הבעיות עם המדינה היא, אכפת לך? שיעור ביניים. המלך נרגע לרגע, וזורקים את האפר, והאפר הופך לחיצים, והתפעלות עצומה, ואלוקי אברהם, ועם אלוהי אברהם, ו... וואה. הם מכבדים את נחום משגמזו ונותנים לו כפל כפליים והגזירות מתבטלות ולא את היעלומים האלו הוא מקבל חזרה אלא ארמון שלם ו...